שלום לכולם. אנחנו השנה נזכה בעזרת השם בשבוע הבא לעשות ליל הסדר ממש בשמחה. ולחלק מאיתנו זה יהיה אולי פעם ראשונה שהם עורכים את הסדר לבד. אז יש לי כמה טיפים גם לנושא הזה וגם לדבר קצת על איך מכשירים את הבית, איך מכשירים כלים, איך מכשירים את הכל לבד. אז קודם כל לגבי ליל הסדר. צריך לזכור שעיקר העיקרים של ליל הסדר זה המצווה לספר לילדים, כי מצווה לזכור את יציאת מצרים יש כל שבת, כל חג, כל יום אפילו. אבל המצווה של ליל הסדר היא לספר לילדים. והמצווה לספר לילדים, כמו שכולנו מכירים, היא מצווה שתלויה בשאלה של הילד. זאת אומרת, התורה מזכירה את המצווה הזאת 4 פעמים. 4 פעמים מוזכרת המצווה של ליל הסדר. זאת המצווה לענות לילד שהוא שואל שאלה. והתורה אומרת את זה פעם בלשון כזאת, פעם בלשון כזאת, ואנחנו מכירים מהאגדה שחכמים למדו שזה נאמר על בן כזה ועל בן כזה, והכוונה כל ילד תענה לו לפי מה שהוא. בין אם הוא חכם, בין אם הוא תם, בין אם הוא לא שואל, אז אתה מעורר אותו לשאול. ובין אם הוא אפילו רשע, גם הוא תענה לו. תענה לו, תוריד את החדות של השיניים שלו. אל תנשוך, דבר. הקטע שינה זה לא תשבור את השיניים, טעות. תוריד את החדות, שלא יהיה חד, פוצע. שיהיה ויכוח, אבל לא, כן, זה הקטע שינה. זהו, ואנחנו בעיקר, עיקר המצווה היא לספר. ודעו לכם, ככל שהסדר יותר קטן, יותר קל להקשיב לבן שלנו, או להקשיב לא רק לבן, לאישה, לעצמנו, להקשיב לשאלות ולענות תשובות אמיתיות שמתיישבות על הלב. זה עיקר, עיקר המצווה בליל הסדר. והמצווה היא, כמו שכולנו יודעים, היא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זאת אומרת, אתה מספר לא רק את הגאולה, אתה מספר את הקושי ואת היציאה. ואת הקושי, כמו שאנחנו מכירים, מספרים אותו פעמיים. פעם אחת על הקושי הפיזי, עבדים היינו משועבדים ונגאלנו, ופעם שנייה את הקושי הרוחני. עובדי עבודה זרה, עבדנו, היו אבותינו, או תרח, אחר כך אברהם, או אבותינו במצרים, אחר כך יצאו והיו עובדי השם וקיבלו תורה. קושי ויציאה. את הקושי והיציאה זה חלק מהותי בסיפור יציאת מצרים. ודבר נוסף, חשוב, 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 חשוב. הרבי מחב"ד כותב את זה, אומר את זה בשיחות שלו, אבל זה באמת פשט. יש מצווה מהותית, מהותית. אי אפשר לומר, לא יודע כמה היא מהותית. היא כמעט מופיעה בכל מקום שהתורה מדברת על זה. על מצוות סיפור יציאת מצרים, מזכירה ואומרת, דע לך, עיקר הסיפור של המצווה הוא סיפור שאתה מספר על עצמך. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בין אם אתה מספר את זה בפסח, ובין אם אתה מספר את זה בשבת, בין אם אתה מספר את זה ביום חול אחר, תמיד אתה מספר את זה כאילו זה על עצמך. ולמה? אז כי באמת, תהליך יציאת מצרים הוא לא תהליך שהיה פעם ונגמר, אלא הוא ממשיך. והרבי מחב"ד מיקד אותנו על חלק מהאגדה, שנקרא לכם אותו עכשיו, ואני אומר לכם, תשימו לב לב, כי לפי דעתי הוא מאוד חשוב, זה הברכה. הרי אנחנו קוראים את האגדה, ובסוף האגדה יש לנו ברכה, מה שנקרא ברכה מיוחדת על האגדה. לפני שאנחנו אוכלים, לפני שאנחנו נותנים ידיים. סוף מגיד, לפני רחצה, יש ברכה, ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו, והגיענו לילה הזה לאכול במצה ומרור, וכולי, ברוך אתה, השם, גאל ישראל. כן? אז הוא אומר, תשים לב, על מה אתה מברך? מה הברכה? זאת אומרת, הברכה זה מיצוי כל ההגדה של פסח. אז מה הברכה? אשר גאלנו וגאל את אבותינו. אתה לא רק מספר על הגאולה שהייתה לאבותינו שיצאו ממצרים, אלא אתה מספר על מה שהשם גאל אותך. אז יש כאלה שיגידו, כן, הכוונה גאל אותי, בגלל שהוא גאל אותם, אז גם אני נגאלתי. זה ודאי נכון. אבל זה לא רק. אלא גם הגאולה שלך, אתה, איך אתה נגאלת? אם אתה חייב לראות את עצמך כאילו יוצאת ממצרים, אז בוא תספר לילדים שלך איך נגאלת, איך אבותיך נגאלו, מאיפה המשפחה שלך הגיעה לארץ ישראל. היום אנחנו ברוך השם דור של גאולה. היום אתה מדבר על אושוויץ, אתה לא יודע מה זה. אתה מדבר על סיביר, מה זה סיביר? כן, יש לנו זה בסיפורים, אתה מדבר על גירושים, גירוש ספרד, גירוש אנגליה, גירוש צרפת. אתה לא יודע מה זה. על פרעות שהיו ביהודים, זה נשמע לך לא יכול להיות, מה? באמת ככה היה? על כל מיני מיסים וארנוניות שהיו גוזלים אותנו, אתה לא מאמין. שהיו גוזלים את הילדים שלנו, אתה לא מאמין. לא יכול להיות. אבל היה. ונגאלנו! נגאלנו! נגאלנו מהצרות האלה. נגאלנו. והיום מי שמריז להרים יד על יהודי, קוטצים לו אותה. ברוך השם. ואתה צריך לספר, המשפחה שלי, היום פה בירושלים, היום פה בצפת, אבל לפני 100 שנה הם היו בעיראק, הם היו במרוקו, הם היו בתימן, הם היו בפולין, הם היו ברוסיה, הם היו בסיביר. אני לא מדבר על אלה שהמשפחות שלהם יצאו מאושוויץ, מטרבלינקה, מבוכנוולד, שצריכים לספר את הנס, איך יצרנו מתוך תאי הגזים, ואנחנו פה בארץ ישראל. איזה נס! על זה אומרים אשר הגיע לנו. הרבי הזכיר את הברכה הזאת בהקשר ליהודים שיצאו מרוסיה, אלה שבמשך דורות היו כבולים תחת השלטון הקומוניסטי, שלא נתן להם לא לאכול כשר ולא לטבול במקווה ולא לשמור שבת ולא... כלום, סגר את כל בתי הכנסת ובתי הספר והכל, וכל תלמודי תורה וכל הישיבות, והוא השלטון הגדול הזה קרס כמו בניין קלפים, ומיליוני יהודים השתחררו מעבדות לחירות, מיליון מהם נמצאים כאן בארץ, ברוכים הבאים. נס! נס! יציאת מצרים! כך הוא אומר. בכ"ו ניסן תשנ"א, כדאי לראות את השיחה שלו. על זה נאמר אשר גאלנו וגאלת אבותינו. ואני אומר לכם, אחי ורעי, כל אחד בליל הסדר צריך למצוא זמן לספר את הגאולה של המשפחה שלו. אין משפחה פה בארץ ישראל שלא נגאלה. אין. כל אחד יש לו סיפור פלא. איך הגענו לפה? באיזה מסירות נפש הקדוש ברוך הוא הוביל את המשפחה שלנו לפה, המשפחה עלתה לפה, מה היא ויתרה, ואם אתה עוד לא יודע, תכין, תכין מעכשיו את הסיפור, תספר לילדים שלך את הסיפור הזה. זה אשר גאלנו וגאל את אבותינו. קודם כל גאלנו וגאל את אבותינו. על זה נאמר, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. זה הדיבור הזה. ולכן אנחנו אומרים את המשפט הזה, שוב, שאני אומר חייב, מה זה? חייב, וכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יוצא ממצרים? זה פסוקים מפורשים, זה לא חובה, זה חובה דאורייתא, חובה דאורייתא שמוזכרת פעמים רבות. וכשציווי מוזכר בתורה פעמים רבות, אז זה לרוב חשיבותו. לרוב חשיבותו, לרוב חשיבות המצווה, התורה הזכיר אותה כמה וכמה פעמים, שנזכור שאנחנו חייבים לספר את הסיפור שלנו גם כן. ולכן לפעמים זה יכול לקחת כל הלילה, סיפור כזה. כן? כי באמת, הרבה גאולות נגאלנו. הרבה גאולות נגאלנו. במיוחד בדור האחרון. איזה תודה אנחנו צריכים לומר לקדוש ברוך הוא, שזה המציאות ליל הסדר. אז ליל הסדר זה העיקר. ודעו לכם, אפילו אם זה לא לפי מה שכתוב בהגדה. הבן שלך שואל אותך שאלה, לא כתובה בהגדה. אל תגיד לו, זה לא כתוב בהגדה. תגיד לו, רגע. עוצרים רגע את ההגדה, תשאל בני. אני אענה לך, אני אקשיב לך. דו לכם, זאת עיקר המצווה. זה עיקר המצווה. ואת זה צריך לעשות אותו בידו, בשמחה, בנחת, בלב טוב, במאור פנים. אתם עושים, סדר, השנה אולי פעם ראשונה, אז תעשו אותו בצורה כזאת. תכינו אותו, תכירו את האגדה לפני כן, זה לא מסובך. אבל תזכרו לכם, זה לב האגדה. זה לב ליבה של האגדה. אנחנו אולי נרחיב בנושא הזה בשבוע הבא. אנחנו רוצים לדבר השבוע על דבר שגם כאן אנשים קצת מסתבכים בו, ולא יודעים איך עושים את נושא עגלת הכלים. לפעמים, בדרך כלל, מה אנשים עושים? הולכים לעגלת כלים מסודרת, שעושים כל מיני מועצה דתית או גופים אחרים, ואיך עושים עגלת כלים? אז בואו נאמר לכם קודם כל כמה דברים. קודם כל, מכירת חמץ, השנה, אם אתם לא יכולים להגיע לרבנות, אין שום בעיה, אתם יכולים למכור חמץ דרך טלפון, דרך אינטרנט, יש כל כך הרבה גופים שעושים מכירת חמץ, גם אצלנו אפשר לעשות מכירת חמץ, אין שום בעיה, כל אחד יכול לעשות מכירת חמץ, תעשו מכירה, זה בסדר. איך עושים הכשרת כלים? אז תזכרו, את הכלים שצריך להכשיר אותם, זה רק הכלים שאתם הולכים להשתמש בהם. כלים שאתם הולכים להצניע אותם, לא צריכים הכשרה. כלים שאתה שומר אותם בחמץ, הם לא צריכים הכשרה. הכלים האלה, אם יש לך שני מערכות כלים, אין שום צורך להכשיר כלים. הכלים שאתה שם אותם בצד, רק תראה שהם נקיים, שאין להם חמץ ממשי בעין, וזה בסדר. לא דבוק איזה יטריה על הסיר. זה העיקר. כן? כלים שאתה רוצה להכשיר אותם, שהיו בחמץ, ואתה רוצה להכשיר אותם בקשר, על זה כל השיעור שנדבר עליו עכשיו. כן? וצריך לשים לב שאנחנו עוסקים בכמה סוגים של כלים. יש כלים, נגיד שאנחנו רוצים להכשיר אותם. אז יש צלחות, כוסות, סכינים, מזלגות, שולחנות, סירים, כן? יש שורה ארוכה של דברים שאנחנו אותם יכולים להכשיר, ואנחנו נשתדל במשך השעה הזאת לעבור על כל הנושאים שאנחנו צריכים להכשיר אותם, בסדר? אז קודם כל תדעו, יש סוגים שונים של כלים. בואו נדבר רגע על צלחות. צלחות, יש צלחות שהן עשויות מפלסטיק, אפשר להכשיר אותן. מחרסינה ופורצלנס זה אותו דבר, אי אפשר להכשיר אותן. יש ארקופל, קורל, קורנינג, כל אלה, אז זה תלוי. אם לצלחות וכוסות, או זכוכית, כולם זה כמו כלי זכוכית, אפשר להכשיר אותם. למה? מכיוון שבדרך כלל אין מציאות שהם בולעים חמץ מכלי ראשון. זה דבר מאוד נדיר. גם כלי שני לרוב אין בהם ממשות של חמץ. איך מכשירים אותם? מכשירים אותם בעגלה. מה זה עגלה? זה דבר שכל אחד בבית שלו יכול לעשות. לוקחים סיר, ממלאים אותו במים. הסיר לא חייב להיות קשר לפסח, אבל קחו את הסיר הכי גדול שיש לכם. תמלאו אותו בבית, מים, שימו אותו על הגז. תנו לו לרתוח שעה או שעתיים עד שהוא רותח ומבעבע. כן? שימו בו טיפה אחת של משחת כלים או נוזל כלים, סבון, חתיכה קטנה, טיפה, לא הרבה, כדי שהמים לא יהיו ראויים לשתייה יותר. ואז יש לך מזלג, אתה לוקח אותו, מטביל אותו בפנים, מוציא אותו, מצוין, סכין, כפית, מצוין. היום רוב הידיות של הכלים האלה, גם יש להם ידיות מפלסטיק או מחומר אחר, הן כל כך מהודקות, שלא נשאר במרווח בין הידית לבין הסכום. לא נשאר כלום. אם יש מרווח, אל תכשיר את זה. אבל ברובה דרובה אין שום מרווח. או שזה עשוי מאותו חומר בכלל. אז אתה תובל את זה לרגע בתוך הסיר של המים הרותחים, משאה איזה שנייה, מוציא, שוטף, הסכום כשר לפסח. אותו דבר יש לך צלחת זכוכית, כוס זכוכית, או כמו שאמרנו, ארקופל, או קורנינג, זאת לא, לא, לא חרסינה, כן? הם כמו כלי זכוכית, שם אותם שנייה, מוצא אותם, וזה ראוי לשימוש בפסח. גמרנו. אפילו יש לך סיר, יש סיר, סיר נירוסטה, כן? אתה רוצה להכשיר אותו, אתה לוקח את הסיר נירוסטה, בתוך המים הרותחים, שעל, אמרנו, סיר גדול על הגז, אתה לוקח סיר נירוסטה, אתה מסתכל שאין לכלוך בין הידיות לבין הכלי, לא צריך לפרק את הידיות. אם הידיות מחוברות חזק, וזה מה שקורה בדרך כלל, מחוברות חזק או מולחמות לכלי, ולא יצטבר שם לכלוך שאתה רואה אותו בעין, אתה לוקח את הסיר, תובל אותו בתוך המים הרותחים, מוציא אותו, ואם הוא גדול מדי, אתה תובל חצי בהתחלה, עוד חצי מצד שני, הנה הכשרת את הסיר. וגם אתה מכסה, צריך להכשיר, באותה צורה. אתה שם אותו בתוך המים הרותחים, שם חצי, אחר כך עוד חצי, אם אפשר כולו בבת אחת, כולו בבת אחת, אתה מוציא אותו מהמלקחיים, שוטף אותו, הנה המכסה מוכשר, הנה הסיר מוכשר. כן? זו הדרך להכשיר, אמרנו, כוסות, צלחות, סכום, סירים קטנים, מכסים של סירים, אבל צריך לשים לב, בלבד שזה לא, לא כלים שעשויים מזכוכית. כי בזכוכית, אם זה סיר, אתה לא יכול להכשיר אותו. אם זה צלחת, אפשר. אם זה כוס, אפשר. אבל סיר או מכסה של סיר מזכוכית, אתה לא יכול להכשיר באופן הזה, כי זכוכית זה משהו מיוחד. אז זה, זכרנו את זה. אם מדובר בכלי זכוכית שהם מיועדים לשתייה קרה, לא צריך את כל זה. אתה יכול לשטוף אותם אפילו במדיח, כן? אפילו כוסות, כן? כוסות אפילו לשתייה חמה. אפשר במדיח להכשיר אותם וזה גם בסדר. הזכרנו את הסכום, אז אם יש כלים שמתגנים בהם, כן? הם חייבים עגלה בכלי ראשון, ואם זה כלי שכאילו מיוחד לתיגון, יש אומרים שפה צריך ליבון, תכף מדבר על הליבון. מצקת או תרווד מסיליקון, שזה דבר מאוד מצוי היום, מכשירים אותם כמו כלי פלסטיק, דהיינו בעגלה בתוך מים רותחים, תזכרו, פלסטיק, סיליקון, מותר להכשיר אותו כמו כלי מתכות. אין שום בעיה, בתוך מים רותחים, אתה שם, משהה, שנייה קלה, מוציא, שוטף, הכל בסדר. עוד כמה הערות קטנות חשובות לעגלה שהזכרנו אותה עכשיו. צריך לדעת שכשאנחנו מגעילים את כל מה שהזכרנו קודם, צריך להיות נקי, זאת אומרת שלא מודבק על זה איזה מדבקה או לא... איזה לכלוך, בדרך כלל היום הכלים נקיים, לזכור שהמים תמיד צריכים להיות רותחים, אחרי שהם מטבילים בהם כלים כמה פעמים, אז הם מתקררים מהכלי, אז צריך לשים לב שהם ירתחו, יש כאלה שכדי להרתיח מחדש את המים, שמים בתוכם אבן רותחת. אני רוצה שיהיה ברור, האבן זה לא תנאי, אפשר להרתיח בלי אבן. אם הגז מספיק חזק, והמים רותחים, אין שם צורך באבן או ברזל מלובן. די שהמים רותחים, אתה יכול להטביל בהם כלים. אם מים מתקררים, תחכה רגע, תחסה את הסיר, תן להם לרתוח, ותמשיך בעבודה. חשוב מאוד שהמים ימשיכו להיות רותחים, עוד צריך לשים לב. אם הכלים נקיים, אז המים נשארים צלולים כל הזמן, אין בעיה. אבל אם המים נהיים אחורים, אני צריך להחליף אותם. עוד הערה חשובה, אם אתה מחזיק בכלי בצוות, אתה צריך לדאוג שכשאתה בתוך המים הוא טיפה רפוי, שהצוות לא תאטום חלק מההכשרה שלו, כן? אפשר להגיל כמה כלים ביחד בתוך סל, וזה גם בסדר. עד כאן מצינו את הנושא של הגעלה במים רותחים. יש דבר שצריך בשבילו ליבון. מה זה ליבון? ליבון הכוונה... הכשרה לא במים, אלא הכשרה ישירות באש. למה צריך את זה? לדבר שמבשלים עליו ישירות באש. ניתן לכם דוגמה הכי פשוטה, זה כמובן מנגל. מנגל צולים עליו על גחלים בשר. אז בשר הוא כמובן לא חמץ ולא צריך להכשיר ממי שצלה בשר, אבל לפעמים צולים קציצות, ובקציצות יש חמץ. אם אתה צולה קציצות על מנגל, אז הגריל, הפסים של המתכת, הם בולעים מהחמץ. ואותם צריך להכשיר. איך מכשירים אותם? מכשירים אותם באופן שמבעירים מחדש את המנגל עם הגחלים שלו, עד שהברזל מתלבן, ואז הכשרנו אותו. האמת היא, זה לא כל כך קל, ואם זה מדובר במנגל, אז אם זה חד פעמי, תזרוק, תקנה חדש. וזה נכון לגבי כל הכלים. ואם זה מנגל יוקרתי, שאתה לא יכול לזרוק ולהחליף אותו, אז כמו שאמרנו, ההכשרף לא היא בליבון. אבל מנגל זה דבר נדיר. יש דבר שהוא יותר מעשי, זה מגשי אפייה. מגשים של תנור. אז תנור אנחנו בדרך כלל משתדלים לא להכשיר, ונגיע עליו עוד מעט. אבל מחבת, מחבת זה דבר שלא מבשלים איתו עם מים, מבשלים איתו על יבש. ומחבת, בשונה מסיר, ההכשרה שלה היא הכשרה באמצעות ליבון. מה זה ליבון? גם כן לא מסובך מדי. לוקח את המחבת, אתה מניח אותה על האש בלי מים. אתה מדליק את האש, כשאתה מדליק את האש, המחבת מתחילה להתלהט, מתלהטת, לא צריך ליבון קשה, מספיק ליבון קל, מה זה ליבון קל? קח גפרור, תוריד לו את הראש שלו הזה, רק חתיכת עץ, ברגע שהגפרור נשרף מהחום של המחבת, הרי שהמחבת הוכשרה. אז יש, דיברנו כעת לשני סוגי הכשרות, הכשרה באמצעות מים, והכשרה באמצעות בלי מים, בליבון, זה נקרא הכשרה יבשה, יש ליבון קשה, יש ליבון קל, דיברנו על מחבת, זה בדרך כלל דבר שמצוי לאנשים, אבל האמת היא, אני אגיד לכם, מחבתות הן כל כך משומנות ויש עליהן, זה כדאי באמת להחליף. סירים הם בדרך כלל נקיים, קל מאוד להכשיר אותם. מחבתות קשה להכשיר אותם, אבל אם אנחנו למשל היום אין לנו אפשרות לקנות מחבת, הנה אמרתי לכם איך מכשירים את המחבת. אתם עושים למחבת ליבון קל, באופן שאמרנו, מניחים אותה על הגז, מניחים עליה גפרור, בלי ראש, כשהגפרור מתלהט מרוב חום ונשרף, הרי אתה יודע שהליבון היה מספיק חזק והמחבת מוכשרת לפסח. שוב, כל פעם אני חוזר ומזכיר, זה דבר חשוב להזכיר אותו, אנחנו מדברים על מציאות שבו אנחנו משתמשים בכלים האלה, כלים שלא משתמשים בהם, כל זה לא צריך, די שהם נקיים, אין עליהם מטריה, שים אותם במחסן, הכל בסדר. בקבוק של תינוק, כן? בקבוק של תינוק זה דבר שצריך לשים אליו לב. בקבוק של תינוק זה דבר שהוא לפעמים מכיני בתוכו דייסה, לפעמים עושים את הדייסה שהיא חמה מאוד, עד שמקררים אותה, כדאי להחליף. אבל בימים כמו היום, שקשה לפעמים להחליף, מה שאתה צריך לעשות, אתה רוצה להכשיר, אז שים את הבקבוק עם הפלסטיק הזה, בתוך המים הרותחים, ואתה יכול להכשיר אותו, אין בזה בעיה, רק תראה שהוא באמת, אין שם שום טיפה חמץ. אם כיסא תינוק, כיסא של אוטו, סל קל, זה לא דבר שבלה ברותחים, זה בדרך כלל בלה בקר, אז מספיק ניקוי בקר, דהיינו, תנגב טוב, אבל תשים לב באמת בכל החורים והסדקים. ואם יש מקום שאתה לא יכול להגיע לחורים ולסדקים, אז באותו מקום אתה יכול לשפוך טיפה מי סבון, או טיפה אקונומיקה, או משהו אחר, שכשהוא בא במגע עם האוכל, הוא הופך אותו ללא ראוי לאכילה. לכתחילה אנחנו לא עושים את זה, אבל אם אין ברירה, זה מה שאנחנו עושים. ככה גם כאן במכונית, אתה מנקה את המכונית, אתה צריך, לא צריך להכשיר אותה, היא לא בלעה ברותחין, אבל יש בה הרבה פינות, לכן אתה מנקה טוב את המכונית, חשוב מאוד לנקות אותה לפני בדיקת ליל בדיקת חמץ, כדי שבליל בדיקת חמץ תבדוק אותה בצורה הנכונה, ואם יש מקומות שאתה לא יכול להגיע להם, שפוך שם טיפה מי סבון, או היום תשפוך אלכוהול ג'ל, זה גם בסדר, או אקונומיקה, ואז הכל בא על מקומו בשלום. אמרנו קודם לגבי המחבטות, אני רוצה להזכיר עוד פרט חשוב, מחבטות של טפלון, אמרנו שמחבטות צריכות ליבון, אם זה טפלון אתה לא יכול להכשיר אותם, כיוון שהטפלון בליבון מתקלקל. וחכמנו אמרו, כשיש דבר שמתקלקל, אז אדם חס על ממונו ולא עושה את העבודה כמו שצריך, אז מחבטות טפלון אי אפשר להכשיר אותם, תשימו לב לדבר הזה. סיר גדול, איך אתה מכשיר אותו? או הסיר עצמו שאתה מכשיר בו. הסיר שאתה מכשיר בו, אמרנו מקודם, אתה לא חייב להכשיר אותו קודם. אבל אם אתה רוצה להכשיר אותו אחר כך, איך אתה מכשיר אותו? אז אחרי שהוא מלא מים, הוא רותח. כשהוא רותח וגולש על שפתיו, אז כשהוא גולש על שפתיו, אתה כבר יכול באותו רגע לדעת שהוא כבר מוכשר. הסיר עצמו מוכשר. עכשיו צריך להכשיר את המכסה שלו, בדרך כלל המכסה יותר גדול מהסיר, אז איך אתה מכשיר אותו? אתה מכשיר את המכסה שאתה שם אותו חלק-חלק בתוך המים הרותחים, כן? והופך אותו, ואז גם הידית שלו מוכשרת, גם הפנים שלו מוכשר. באופן הזה כל המכסה של הסיר מוכשר, אז גם סיר גדול אפשר להכשיר אותו. בהקשר זה גם נזכיר, סיר לחץ, יש לו חוץ מהסיר גם את הפקק וגם את הגומי, גם אלה צריכים הכשרה מכיוון שהם בלעו חמץ ברותחים. לא רק מתכת בולעת, גם הפלסטיק בולע, גם הפקקים בולעים, אז צריך לשים לב לכל הדברים האלה שהם יהיו מוכשרים. עד כאן סכום. מה עושים כעת עם תנור? אז תנורים אנחנו משתדלים בדרך כלל לא להכשיר אותם, גם סירי אפייה לא, כי אם רוצים להכשיר סיר אפייה, אז כמו מחבת צריך ליבון. אבל בבתי מלון ובתי מסעדות אנחנו כן מאפשרים להכשיר, ובמחנות צבא אנחנו כן מאפשרים להכשיר. ארבע תנאים בהכשרת תנורים. אחד, שהתנור יהיה נקי לגמרי. שניים, ש24 שעות לפני כן לא אפו בו חמץ. שלוש, שמפעילים אותו על החום המקסימל שלו למשך חצי שעה. ארבע, שמחליפים את המגשים שלו, כיוון שהמגשים בדרך כלל הם מגשים של אמייל, ואי אפשר להכשיר אותם. אם הם מתכת לבד, מהכשרה אפילו בליבון. נעבור לשולחנות. יש כמה סוג השולחנות. יש שולחן מטבח, שהוא הדבר הכי מורכב, מכיוון שאוכלים עליו כל הזמן חמץ. מה שצריך לעשות, זה לא משנה אם הוא עשוי מאבן, או אם הוא עשוי מעץ, או ממתכת, או מזכוכית, מנקים אותו טוב ומכסים אותו. שולחן סלון, שזה דבר שבדרך כלל אוכלים עליו עם מפה, אבל לא תמיד, אז כדאי לשטוף אותו במים קרים או בניגוב, כי בדרך כלל לא גולש עליו משהו רותח. אם, ואתה יכול להשתמש בו, אם ניקית אותו שאין עליו חמץ, אז אין שום בעיה. יש מהדרים לשים עליו תמיד מפה ותבוא עליהם ברכה. שולחן מחשב, שולחן עבודה שאתה בדרך כלל כותב עליו, אתה לא אוכל עליו בדרך כלל, אבל מדי פעם, תוך כדי אתה כוס קפה ועוגה, ניקוי טוב מספיק. השולחן הכי בעייתי זה שולחן שרגילים לרדד עליו בצק או להטפיח עליו בצק. הוא חייב, חוץ מהניקוי, גם כיסוי במפה כל החג כולו. עוד שולחן בעייתי זה שולחן שיש בו חריצים, כי אז פשוט בתוך החריצים מתחבא לך חמץ. עוד בהקשר לשולחנות נזכיר, מפות שולחן. מפות שולחן זה דבר שצריך לחבס אותם, מכיוון שחמץ בפסח במשהו, וגם יש שם פרור חמץ מתחבא, אז הוא לא בסדר. נוהגים להשתמש מפות חדשות, או לחסות אותם מפות ניילון, כל אחד יעשה כמנהגו. נדבר כעת לגבי שיש וכיורים. שיש, יש כאלה שנוהגים להביא אבן מלובנת, ברזל מלובן, אין צורך. מה שצריך לעשות זה פשוט לקחת מחם. מיחם של מים, כן? נשים לו חוט מעריך למיחם של מים הרותחים, ואז המים שיוצאים אלה הם רותחים לגמרי. אתה לוקח מיחם של מים רותחים, אתה מרתיח אותו, ואתה שופך עם המים הרותחים מהמיחם על כל השיש, כן? ולמעשה, אם זה מדובר בשיש אבן, הרי הכשרת אותו. אם מדובר בשיש שעשוי ממלאכותי, מה שנקרא, אז זה כמו כלי חרס, למעשה קשה להכשיר אותו. תשתדל לא להניח עליו סיר רותח. אתה רוצה להניח עליו סיר רותח, תניח את הסיר על משהו שמפסיק, כן? ויש כאלה שמהדרים, כדי לא להגיע למצב הזה, אחרי שמנקים את השיש, להניח עליו איזה נייר כסף, או להניח עליו איזה ניילון או משהו, ותבוא עליהם ברכה. כן? אם יש בשיש סדקים, וזה קורה לפעמים, את הסדקים האלה צריך לסתום, כי בדרך כלל בסדקים האלה מתחבא הרבה מאוד חמץ. אז צריך לסתום את הסדקים האלה עם גבס, או עם סיליקון, או עם כל חומר אחר, ואם אדם לא יכול לסתום, אז לשפוך שם שוב אקונומיקה או חומר אחר, גם אם יש שם חמץ, הוא נפסל מאכילה ואז אפשר להשתמש בו. זה לגבי שיש, מה לגבי קיור? קיור זה דבר שבדרך כלל יש שם הרבה מאוד חמץ, אלא מה, שבדרך כלל החמץ שם הוא חמץ יחד עם חומרי ניקוי, דיין הוא לא כל כך ראוי לאכילה. אז אם זה קיור נירוסטה או מתכת, מאוד קל, אתה מערה עליו מים רותחים, אתה מנקה מכל הפינות ותבוא עליך ברכה. אם יש המסנן שבקיור והמשולש שבקיור, גם כן מגעילים אותם במים רותחים, ובדרך כלל נוהגים להחליף אותם. הקיר שמעל הקיור, גם כן צריך לשטוף אותו טוב. יש כאלה ששמים בתוך הקיורים קיירות פלסטיק, ותבוא עליהם ברכת השם, אבל זה לא חובה. כמו שאמרנו, גם אם הקיור בולע חמץ, הוא בולע חמץ פגום, ונגיד שהוא בלע חמץ לא פגום, אין דרך שאוכל יהיה, נגיד, פרוסת לחם רותחת אף פעם לא מונחת בתוך הקיור, או פרוסת מצה רותחת אף פעם לא מונחת בתוך הקיור. זאת אומרת, הקיור אף פעם לא מונח עליו, נגיד, פשטידת מצה בתוך הקיור. זה לא קיים אף פעם. ואם יש סיר בתוך הקיור, בדרך כלל זה סיר שהוא כבר בדרך לשטיפה, לא בדרך לאכילה. לכן אין צורך לשים את הפלסטיק בתוך הקיור. ומי ששם, תבוא עליו ברכה. קיריים של בישול, גז, או אינדוקציה, או חשמליות, או קרמיות. אז צריך לדעת שבקיריים יש... יש גם בעיה גדולה ויש גם פתרון גדול. בקיריים של גז רגילות, יש לנו את הראש שממנו יוצא האש, את החצובה שעליהם מונחים הסירים, ויש את המשטחים שבינתיים. אז הראש שממנו יוצא האש, הלהבה, יוצאת הלהבה, גם אם נשפח עליו חמץ, אין שום בעיה מכיוון שהוא מיד נשרף. אותו דבר, החצובה מיד נשרפת, ונוהגים לכסות אותה בנייר כסף. המשטחים שבין הלהבות, אלה המקומות הכי בעייתיים, מכיוון שבמקום הזה בדרך כלל גולש חמץ ובלוע חמץ הרבה, אז מה שעושים בדרך כלל, הם שוטפים אותם טוב, ומכסים אותם, ואם זה לא מכוסה או אי אפשר לכסות את זה, אז כל מה שנופל שם, זורקים. למה? כי המקום הזה לא רק שהוא בלוע חמץ, הוא גם בדרך כלל בלוע טרף. כי המשטחים האלה שבין הלהבות, לפעמים גולש שם חלב, לפעמים שם גולש בשר, המקום הזה בלוע גם מחלב, גם מבשר, גם מחמץ, גם מקשר. כל פעם שנופלת שם קציצה, אם נופל שם הציפ, תזרוק אותו. נופלת קציצה, אז אתה חייב, אפילו לא רק בפסח, כל השנה כולה. לקלף אותה, מכיוון שהקציצה היא רותחת, היא מונחת על דבר שהוא בלוע מחלב ובשר, הקציצה בלעה מהחלב והבשר, לכן אתה חותך קליפה ממנה, את הקליפה אתה זורק ואת הקציצה אתה אוכל, או שאתה זורק את כל הקציצה, וזה לא בל תשחית. אבל בפסח צריך מאוד לשים לב, לכן אנחנו בדרך כלל מכסים את כל משטחי הביניים שבין הלהבות, כדי שלא ייפול משהו ונשתמש בו בטעות. עד כאן דיברנו על קיריים של גז. קיריים חשמליות, שוב, המקום החם, זה המקום שאיתו אין בעיה, כמעט שכל מה שיש שם נשרף. כל המשטחי הביניים, כל המשטחים שבין המקומות האלה, שם זה הנושא המורכב, שם כדאי לחסות. אותו דבר בקיריים אינדוקציה, כן? המקום שמתחמם, שהוא בא במגע עם הסיר, הוא המקום הבעייתי. זאת אומרת, הרי הקיריים עצמם לא מתחממות, הסיר מתחמם מהקיריים, זה כמו מיקרוגל כזה. אבל הסיר מחמם את הקיריים, כן? ולכן המקום שמתחמם מהסיר, הוא לא בעייתי, מכיוון שגם אם זה בלה, אז זה מיד נשרף, אבל המשטחים שבין בין העיגולים, בין הלהבות האלה, בין המקומות החמים, הם משטחים הבעייתיים. אם הם מתחממים, צריך לחסות אותם, או כל מה שנופל עליהם, לא להשתמש בו. כן? אבל הכי טוב לחסות אותם באיזושהי דרך, אם הם מתחממים. עד כאן דיברנו על קיריים. טוסטרים. טוסטר, יש שני סוגי טוסטר, יש טוסטר כזה קופץ, ויש טוסטר שמהודק על פיתות או על פורסות לחם, מה שנקרא טוסטר משולשים, שהוא מחלק את זה למשולשים. הטוסטרים האלה, הטוסטרים הלחיצים, אני לא מאמין שאפשר להכשיר אותם, זה כל כך, הם כל כך בלועים חמץ מכל פינה ולשון, אם תנורים אנחנו מכשירים, טוסטרים ודאי שלא להכשיר אותם. גם לא טוסטר קופץ, הוא מלא פינות ו... קשה מאוד להכשיר טוסטרים, לא משולשים, לא קופצים, לא המדלתות. זה הדבר האחרון שבדרך כלל קל לקנות אותם, וגם אם לא, אם אי אפשר כעת לקנות אותם, אז פשוט לא כדאי להשתמש בהם. מיקרוגל, אז לכתחילה יש כאלה שמחליפים לפסח, וזה הדבר הכי טוב לעשות, אבל אם אתה לא יכול להכשיר לפסח, אז יש בנושא הזה ארבע תנאים. התנאי הראשון, מנקים אותו, שלא יהיה שם שום פירוש לחמץ. השני, אתה ממתין 24 שעות. השלישי, אתה מרתיח בתוכו צלוחית של מים עד שהמים יתאדו לגמרי. הרביעי, כל מה שאתה מחמם בתוכו, בתוך הפסח, בתוך קופסה קרטון סגורה או קופסת פלסטיק סגורה, ואז אתה יכול להשתמש במיקרוגל. פלטה חשמלית. צריך לדעת שלפעמים על פלטה חשמלית מחממים לחם או גולש חמין שיש בו קוגל או יש בו קציצות או יש בו חיטים, בקיצור חמץ. אז קשה מאוד להכשיר פלטה עם ליבון, באמת היה צריך ליבון כי זה יבש. אז מה שעושים פשוט מנקים אותה טוב, מחממים אותה ואחרי זה מכסים אותה בנייר כסף ואז אפשר להשתמש בפלטה, מי שיחליף תבוא עליו ברכה. מחם, מחם של מים, מחם של מים שבדרך כלל אין לו בעיה, מה יש מחם? מחם זה מים, נכון, אבל לפעמים מחמים על המחם אוכל, מחמים עליו לחמניות, חלות, אז המחם, שני דברים צריך לעשות. א', להסיר מתוכו את כל האבנית, האבנית זה כמו חרס, חרס זה דבר שאין לו הכשר. אז נכון שבתוך המחם לא נכנס חמץ, אבל לפעמים נופל איזה פרור או משהו, אז ליתר ביטחון, פעם אחת הרי צריך לעשות את זה, נכון? אז תעשו את זה בערב פסח, שמים חומץ בתוך המחם, החומץ מפורר את כל האבנית, פעם אחת צריך תמיד להוציא, גם המים אחר כך יהיו יותר טעימים לכם, כדאי לכם, ואת המכסה של המחם, להכשיר אותו. להכשיר אותו, לעטוף אותו, להכשיר אותו כמו שאנחנו דיברנו מקודם על כל סוגי ההכשרות האחרים. קולט עדים, גם צריך לשים אליו לב, הוא קולט את העדים, ותגיד, אני לא אוכל מהקולט עדים, אבל זה כאילו יש ממשק בין הקולט לבין ה... אז צריך לנקות אותו וצביעה לא תעזור לו, צריך לנקות ולחסות את המקומות שיש שם טעם של חמץ. מיקסר, בלנדר, כל המיקסרים למיניהם, אז לרוב אין שם בעיה, למה? כיוון שזה בקר. אבל יש בעיה אחרת, הוא מלא פינות ונקודות מעל הסכין, מתחת לסכין, במקום שמסתובב. אז הדבר הכי משמעותי במיקסר ובלנדר, זה לנקות את הפינות. אם אתה יכול את הפינות לנקות, אז אתה יכול להכשיר אותו. אם אתה לא יכול את הפינות לנקות, תשים אותו בכלי החמץ. אפשר לנקות פינות. אחרי שנקיץ את הפינות, שים עליו מים רותחים. למה מים רותחים? תגיד, הרי זה היה בקר. יש לנו כלל שאומר חריף, זה כמו רותח. ולפעמים יש חריף בתוך המיקסר, חריף עם חמץ, אז זה יכול לבלוע את החמץ. לכן, במקום שתעשה רישום מה תחנת במיקסר במשך השנה, הטוב ביותר, תנקה אותו טוב, נשפוך עליו מים חמים, מים רותחים, רק נהיה טוב, זה בסדר. אני רק רוצה להזכיר פה איזו נקודה שהיא מאוד חשובה. בדרך כלל ההלכה היא, אומר שולחן אורו שולחים אחרי רוב תשמישו. זאת אומרת, אני לא מסתכל על שימוש פעם אחת משך השנה שהשתמשתי בו. אני מסתכל על הדבר שרוב הפעמים השתמשתי בו. אם רוב הפעמים השתמשתי במיקסר לא בחריף, אז אני לא מתייחס אליו כמו אל חריף. אמנם הרמה אומר שגם לכתחילה אנחנו חוששים למיעוט תשמישות של הכלי. אז יכול להיות שבמיעוט תשמישו פעם אחת השתמשנו בו באופן, אז באמת זה רק חומרה, ולחומרה תמיד מתייחסים כמו אל חומרה. זאת אומרת, אם יש לך ודאות, אז אתה אומר, אבל יש לך ספק וחומרה, ספק וחומרה אנחנו לא מחמירים פעמיים. ולכן אם יש לך רק ספק, לא על, על, על מיעוט תשמישו, אנחנו לא מחמירים. וזה נכון לגבי הבלנדר, וזה נכון לגבי כל דבר. זאת אומרת, הכלל הבסיסי הוא, אתה הולך אחר רוב תשמישו של הכלי. ואם רוב תשמישו של הכלי הוא במים, אז אתה מכשיר אותו במים. אם רוב תשמישו של הכלי הוא לא בחריף, אתה מתייחס אליו כמו לא חריף. כן? ואם רוב תשמישו של הכלי הוא, של השלוחן הוא עם מפה, אז ככה אתה מתייחס אליו. לא מתייחס למיעוט תשמישו. לכתחילה, אנחנו מאדרים כמו הרמה, ואנחנו מתייחסים גם למיעוט תשמישו, אבל אם אתה יודע שזה קרה, לא אם יש לך ספק אולי זה קרה, כי זה כבר חומרה על חומרה, אנחנו לא עושים חומרה על חומרה, אלא פעם אחת עושים חומרה. אגם שבפסח אנחנו מאדרים, שפסח אפילו במשהו חמץ אנחנו מאדרים, אבל גם כן פה, צריך להיות ברמת ההיגיון. מה זאת אומרת? אני שמעתי פעם שמישהו אומר שאסור לשתות מים מהכינרת כי אולי מישהו זרק שם פרוסת חמץ, ופסח חמץ זה פסח במשהו. נו, אז אולי הפרוסה התערבבה בתוך כל מי הכינרת, וכל מי הכינרת הופכים להיות חמץ? התשובה היא לא. זאת אומרת, גם כשאתה אומר פסח חמץ זה פסח במשהו, זה ברמת ההיגיון. דהיינו, אם יש חמץ, שאתה יודע עליו, בוודאות, כן, אז אני אומר חמץ לפסח חמץ. אבל לא אתה אומר אם איזו שזו רק פרוסת חמץ לכנרת, אז כל המים של הכנרת הופכים להיות עכשיו חמץ. זה לא. זאת אומרת, גם פה אני אומר, גם שאני אומר שחוששים למיעוט תשמישו, דהיינו, גם הדבר שקורה אחת לב, בדרך כלל השימוש בשולחן הזה הוא שימוש עם מפה, השימוש בשולחן הזה הוא שימוש בחמץ קר ולא בחמץ חם. השימוש הקבוע הוא לא שגולש עליו מרק יטריות, ואם כן, אז אני אומר, אני כן הולך, כן מתייחס למיעוט תשמישו, אבל לא אם זה ספק, כי זה כבר חומרה על חומרה. דיברנו על בלנדר, מדיח כלים. מדיח כלים, צריך לזכור שיש שני סוגי מדיחי כלים. אני זוכר שדיברתי על הנושא הזה עם אבא עליו השלום, והוא אמר לי פעם, תסתכל על המדיחים שיש היום, באמת המדיחים שהיה כשהמור אבא עליו שלום דיבר איתי, אז הרשתות היו רשת ברזל, מצופה פלסטיק, לרוב היא הייתה נסדקת מרוב חום וקור וחומרי הניקיון, זה חומרים חזקים, פעם אחר פעם אחר פעם, חם, קר, חם, קר, נסדקת, נשברת. לכן הרב אמר שכדאי להחליף את הרשתות לקראת פסח. אבל בימינו, ברוך השם, הרשתות הן איכות גבוהה, וגם אחרי שנים של שימוש במדיח, הרפתות הפנימיות לא נסדקות ואין שם הצטברות של חמץ. אז הדבר המרכזי במדיח כלים זה לראות האם ישנה הצטברות חמץ באיזשהו מקום. אם יש הצטברות חמץ בדרך כלל ברשתות, ברשת שלמטה, אותה צריך להוציא. זה הדבר הראשון שצריך לשים אליו לב, מדיח כלים, תסתכל אם יש במסנן התחתי הצטברות חמץ. אם משם את החמץ הוצאת, 99% מהעבודה עשית. החלק השני זה לראות אם נדבק חמץ באיזשהו פינה ברשתות. בדרך כלל, במדיחים של היום, דבר כזה לא קורה. ואם ראית שדבר כזה לא קורה, אז אם כן עכשיו הדרך להכשיר את המדיח היא מאוד פשוטה. אתה מפעיל אותו על החום המקסימלי שלו, התוכנית הארוכה שלו על ריק, ואז המדיח הוכשר. צריך להזכיר שגם לפני, גם לפני כן, גם אם המדיח בלה, אז לרוב הוא בלה מחמץ שהיה נגיד על הצלחות, הוא בלה חמץ פגום, כיוון שאתה בדרך כלל מפעיל אותו יחד עם, עם חומרי ניקוי, אז החמץ הוא לא חמץ שראוי לאכילה, הוא רמץ, חמץ שיש לו טעם פגום, וזה נקרא נותן טעם נפגם. אבל לפעמים בשטיפה האחרונה כבר אין חומר פגום, יש רק מים, אבל עדיין זה דבר שאף אחד לא יאכל אותו. אז לכן כמו שאמרנו, פעם אחת מפעילים אותו על החום המקסימלי שלו, כדי שגם אם בלה משהו מחמץ שראוי לאכילה, אז גם זה כבר התנקה. בודקים שאין בו חמץ ממשי, ממשות של חמץ, ואז הוא ראוי לשימוש בפסח. מקרר. מקרר זה הדבר אולי הכי משמעותי שצריך לשים אליו לב. כי הוא זה שמאחסן את החמץ בבית. ואני רוצה לומר לכם, עיקר בדיקת חמץ שאדם עושה בבית שלו, במקרר. אתה מתחיל בדיקת חמץ, תתחיל במקרר. למה במקרר? כי במקרר אתה שם דבר לעוד, ניקית את כל הבית, אבל אם נשאר חמץ, נשאר במקרר, נשאר במקפיא לפעמים, דבר שחשבת לגמור אותו, אבל לא הספקת לגמור אותו. עכשיו, יש הרבה דברים במקפיא שיכולים להיות חמץ, חוץ מלחם עצמו, נקניקיות, זה בדרך כלל עשוי בתוכו גם יש חמץ, שניצל מצופה, דג מצופה, זה ממש חמץ. זה צריך לשים אליו לב. אדם משתמש בחמאה ומרגרינה והיה לשולחן ולקח מעט מהחמן, יש שם פרור חמץ, פרורי חמץ. אדם יש לו ריבה במקרר והוא לקח עם המזלג, עם הכפית, עם הסכין, נפל שם פרור חמץ, יש דבש, וכן זה הדרך. זאת אומרת, זה המקומות שצריכים הכי הרבה בדיקה. כל מה שהשתמשת בחמץ, לרוב קטשופ, גבינה, זה תמיד יש שם פרורי חמץ. עיקר בדיקת חמץ שאדם צריך לעשות, זה במקרר שלו, במקרר ובמקפיא. ולזכור שצריך להפשיר אותו, את המקרר, לראות שמתחת לקרח שבמקרר אין שם פרורי חמץ. ואם יש פינות שאתה לא יכול להגיע אליהן במקרר, אז תשפוך שם חום, סבון או אקונומיקה או כל חומר אחר שהוא הופך את החמץ שנשאר שם ללא ראוי לאכילה. זה מקרר, נשאר לנו עוד כמה דברים קטנים לדבר עליהם, חשובים. נברשות שיניים. אנחנו בדרך כלל, כל פסח מחליפים נברשות שיניים, מחליפים אותם כמה פעמים במשך השנה, אז הזמן הכי טוב להחליף אותם זה כמובן הפסח, מכיוון שטבעם של מברשות שיניים, שהם עשויות להוציא את פירורי החמץ שבין השיניים. אז זה ממש, אבל הם מוצאים את הפירורי חמץ בקר, לא בחם. ושוב, זה עם משחה, כבר לא ראוי לאכילה. למה היא נפקה מינה? בדרך כלל כל שנה הדבר הטוב ביותר, קנה מברשת שיניים חדשה. אבל אם אין לך אפשרות לקנות מברשת שיניים חדשה, מכל סיבה שהיא, אז אתה יכול, כן, להכשיר את המברשת שיניים שלך. איך אתה מכשיר אותה? אתה פשוט בודק שלא, שוטף אותה טוב, בודק שלא נכנס בתוכה שום דבר, לא צריך מים רותחים, צריך אבל לראות שלא יתחבא איזה פירור חמץ באמצע, ניקוי קטן, אתה מסתכל, אתה יכול להשתמש במברשת הזאת, להעביר אותה מימי, ימי כל השנה כולה לימי פסח, להזכיר סיפור, יש את הסיפור שמביא אותו רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, על אדם אחד שלא צחצח שיניים בערב פסח, ואכל בערב פסח, אכל חמץ, והכשיר את כל הבית, וצחצח וקרצף את כל מה שהזכרנו, והכשיר את כל הכלים, אבל נשארה לו חתיכת חמץ בין שיניו, ובליל הסדר, כשהוא אוכל את המצה, אז המצה הקשה לחצה על השן ושחררה את אותה חתיכת חמץ, והנה הבן אדם אכל חמץ בליל הסדר. אומר הבן איש חי, מכאן אדם צריך ללמוד לשים לב, לנקות את השיניים שלו, טוב בערב פסח, לפני סוף זמן אכילת חמץ, זאת אומרת בבוקר, לצחצח טוב את השיניים, אחרי הפעם האחרונה שהוא אוכל חמץ, לצחצח טוב את השיניים, לקרצף אותם, סוף סוף, זה צריך להכשיר. הרב תמיד היה מספר סיפור על אישה אחת שפעם אחת באה אליו, כשהוא היה צעיר, ואמרה לו, הרב, אני צמה לפני פסח כמה ימים, כי אם אכלתי חמץ, ואם אני אוכל חמץ, איך אני אכנס לפסח כשבתוך גופי יש חמץ? הרב אמר לה, זה טעות, לא צריך. ברגע שאדם אכל חמץ, כל החמץ שנכנס לתוכו, הוא בלוע בגופו, הוא כבר איבד את שמו, כבר לא נקרא חמץ. היא אומרת לו, כבוד הרב, מה זאת אומרת, אני כל החיים שלי, אני ככה עושה, אני צמה לפני פסח כדי לבאר את החמץ שבתור גופי. אמר לה, הרב, זה טעות, אין צורך, זה מיותר, סתם צמת וכו'. הרב סיפר שהוא חוזר אחרי השיעור לבית, אומר, הייתה שם על הכביש איזה אבן קטנטנה כזאת, הוא לא שם לב, דרך עליה, התעקמה לו הרגל, נקע את הרגל. אומר, באתי הביתה, אמרתי בלבי, מה קרה? איזה אבון עשיתי? למה התעקמה לי הרגל? ישב, חשב, אמר, מה זה? מה זה ועל מה זה? כי הגמרא אומרת שאם אדם בא אליו יסורים, פשפש במעשיו. אמר, בטח שפגעתי באותה אישה. אולי נעלבה, אולי לא אמרת לה את זה בצורה נכונה. עוד הוא אומר, אני מערער בדבר, מישהו דופק בדלת. מי? אותה זקנה. היא אומרת, שמעתי שהרב יקם את הרגל, אני יודעת ליישר את הרגל. אני יודעת ככה למתוח, לסדר נקעים. היא באה, מותחת לו את הרגל, יראה, סדרה לו, היא סדרה אותה נקע. אמר לה הרב, חשבתי למה שאמרתי בשיעור, את יכולה להמשיך במנהג שלך. אמרת, כן, באמת, היא מספרת לו, תדע לך שאחרי ששמעתי ממך, בכיתי, אמרתי, איך יכול להיות שנעלמה הלכה מהרב שלנו? איך הוא לא יודע את ההלכה? אני שמחה לשמוע שאני יכול להמשיך במנהגי. הרב סיפר את זה, לא בגלל שההלכה היא ככה, ההלכה באמת שאם אדם אוכל או אוכל, הוא לא צריך לנקות את החמץ שבתוך ביתנו. אבל כן, אם אתה שומע שמישהו נוהג באיזשהו חומרה, אל תזלזל. אל תגיד זה מיותר, זה טעות, זה בורות, זה המרצות. אל תגיד. מישהו שעושה משהו לשם השם יתברך, הוא עושה את זה לכבוד השם יתברך. אל תבוז לו. אל תבוז כי זקנה עמך. אל תבוז. אדם עושה משהו לכבוד השם, איזה נחת רוח זה לפני הקדוש ברוך הוא. אני לא אומר את זה במקום ההלכות. יש את ההלכות. אבל אם מישהו אומר, אני לא אוכל אורז, אשריך, לא אוכל גטניות, תבורך, לא אוכל מוצרי חלב, השם איתך, לא אוכל חומוס. למה לא אוכל חומוס? כי זה מזכיר חמץ. תבורך. ככה, כל אחד יש לו את המנהג שלו, יבוא עליו ברכה. יש כאלה שלא אוכלים לימון. למה? כי זה חמוץ וזה מזכיר חמץ. ברור שזה לא הלכה. אבל אדם עושה את זה, למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כי הוא אוהב את השם יתברך. הוא רוצה לא להתרחק. הרחק מן הקיום ומן הדומה לו. כן? הרב סיפר פעם שמישהו בא וסיפר לו שאצלם המנהג לא לאכול זיתים בליל הסדר. אמר לו, הרב, זה, מה יש בזיתים חמץ? זיתים, מה יש בהם חמץ? אמר לו, הרב, לא, זה מנהג עם הרבה היגיון. אמר לו, למה? אומר, כתוב שזיתים, שאדם אוכל זיתים, זה גורם שכחה. ואם שמים בהם שמן זית, אז זה לא גורם שכחה. אומר, כל המצוות ליל הסדר, זה זכירה. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז הצדיקים האלה בדורות קדומים אמרו, איך נזכיר לבן אדם שעיקר המצווה היא הזכירה? נגיד לו, אל תאכל זיתים. למה אתה לא אוכל זיתים? כי תכלית הלילה הזה לזכור ולא לשכוח. ואדם צריך לעשות כל מאמץ כדי לזכור את יום צאתו מארץ מצרים. יש עוד כמה מלאכות קצרות בדקות האחרונות, נאמר אותן. מי שיש לו שיניים תותבות או קוביות בשיניים, או שיש לו גשרים, כל הדברים האלה לא צריכים הכשרה, אבל כן בהחלט צריכים ניקיון. למה הם לא צריכים הכשרה? מכיוון שמה, אדם ישפוך מים חותכים לתוך הפה שלו? אף אחד לא אמר הלכה כזאת ואין צורך דבר כזה לעשות, זה לא נכון. מה שכן צריך לדעת, לנקות, כן? כי אדם לא בולע בחמץ רותח. אדם בולע חמץ, זה חמץ בחום שראוי לאכילה. וחום שראוי לאכילה זה לא חום שרותח, אבל כן, צריך לשטוף טוב את הפה, לשטוף את השיניים, לשטוף את הכל, והדבר הזה מאוד חשוב. אני רוצה לסיים ולומר, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת מבחן, תקופת קצת לחץ. יש, כתוב בספרים דבר מאוד מעניין. אנחנו מזכירים כל ליל הסדר את העובדה שמתחיל בגנות, מעבדים היינו, ומסיים בשבח, ואתה, כי הבנו המקום לעבודתו, ועכשיו אנחנו בני חורים. למה עושים את זה? כתוב שזה דומה לאפרוח בתוך ביצה. אפרוח, שהוא בתוך הביצה, אז בהתחלה נעים לו, כן? אמא שלו דוגרת, חם לו, נעים לו, חלבון, לאט לאט מתרקם, נהיה אפרוח, הכל בסדר, אבל לאט לאט הוא גודל. בשלב מסוים כשהוא גודל כבר צפוף לו, הכנפיים גדולות, הציפורניים והרגליים גדולות, הוא לא יכול להרים את הראש, הוא לא יכול לסובב את הראש, צפוף, ומיום ליום נהיה יותר צפוף. ואז הוא מקבל יום אחד אומץ, ובאינטואיציה שלו הוא שובר את הקליפה. הוא לא יודע מה יש בחוץ, אבל הוא מעיז לשבור את הקליפה, יוצא החוצה, ויוצא מעבדות לחירות, מצמצום, ממקום צר, ממיצרים, ממצרים, הוא יוצא ממקום צר למקום מרווח. וברוך השם, בא לו איזשהו סוג של גאולה, התקדמות. כמו האפרוח, ככה למעשה כל מי שנולד, זה באותו מצב. אבל כשהוא שובר את הקליפה, כשהוא בתוך הקליפה, הוא לא מבין מה יש בחוץ. הוא לא יודע שבחוץ הוא יעלה מדרגה. גם אנחנו עכשיו בשעת מצוקה. אבל זה מצוקה שמגיעה מתוך גודל. גדלנו, צמחנו. צריכים לעבור לשלב יותר טוב, לשלב יותר גדול. אז נכון, אנחנו עכשיו בתוך מצוקה. אבל צריך לדעת שבשלב מסוים, נשבר את הקליפה, עולים מדרגה, צומחים, מחכה לנו גאולה גדולה, היא רצון שנזכה לראות אותה בחוש, עין בעין, במהרה בימינו, אמן ואמן.